ראשונה ביוני וביום רביעי. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
יחד לב ולב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב ולב נפתח בתקווה לאהבה.
אתם מאזינים לתוכנית להדליק את האור בהגשת ורד מצפי.
בוקר טוב, שלום רב, אנחנו בתוכנית להדליק את האור, והיום עם מאיה בן יעקב אשמן. בוקר טוב מאיה.
בוקר אור.
בואי תתקרבי.
בוקר אור.
מה שלומך?
בסדר גמור, מתרגשת להיות פה.
מתרגשת להיות פה?
בטח.
איזה כיף. אז מאיה, בואי, מאיה היא מטפלת בשיטה גופנית, אוריינטציה גופנית, וככה היום אנחנו נדבר עם מאיה על איך הגוף שלנו הוא עוזר לנו גם להתמודד עם כעס וזעם, גם את ההבדלה בין הדברים האלה. ואני אתן לך לדבר, אוקיי? בואי תתחיל להגיד לי קודם כל מאיפה התחלת.
אז אוקיי, אז באמת מאיפה שהתחלתי זה... אני קודם אגיד שאני חושבת שאני פה היום... גם באמת מהמקום של לדבר על הגוף כמאגר מידע, כמשאב שיכול לאפשר לנו לייצר שינויים ושינויים בהתנהגויות שלנו, שזה לפעמים יכול להפתיע, כי הרבה אנשים עושים את רוב העבודה שלהם דרך הראש, דרך מחשבות, דרך לנסות להשתלט על מחשבות, על תגובות, על דפוסים. ופה יש איזושהי הצעה אחרת להשתמש במערכת העצבים, אבל להיכנס דרך הדלת של הגוף. אז זה דבר אחד, זה אוריינטציה גופנית, ואני אחבר את זה.
אבל הייתי שמחה שתתחילי לחבר.
תכף איתי, מאיפה שאני הגעתי.
מאיפה שהגעת, כדי שנבין בעצם מה בדיוק הדבר הזה עושה, איך אנחנו יכולים להשתמש בו בחיי היומיום שלנו.
נכון. אנחנו אחר כך נדבר גם על איך אנחנו, איך אנחנו, אני ובן הזוג שלי תמיר, בעצם עושים עבודה מול התקפי זעם וחרדה.
נדע.
אבל באמת נתחיל אולי מאיך אני הגעתי לדברים?
כן, כן.
אוקיי, אז קודם כל אני אגיד שהייתי ילדה רוקדת. זאת אומרת, זה אפשר להגיד שזה הגוף ומחול ותנועה, מלווה אותי כל חיי. היכולות הגופניות, בהתחלה זה כמובן רק באמת האזורים האלה של ליהנות מיכולות הגוף, לפתח אותם.
את היית מהילדות האלה שתמיד רוקדות, גם ג'אז, גם בלט.
בדיוק, כל מה שאפשר...
היפו, פראפ, כל מה שיוצא ישר.
נכון, וככל שהתבגרתי, חיפשתי בעצם עוגנים, איזה שהם אזורים אחרים. החיים ככה גלגלו אותי להכיר את טכניקת פילאטיס. זאת אומרת, זה כבר בבגרות, זה כבר אחרי הצבא. יש מין טכניקה כזאת שפעם הייתה מאוד לא מוכרת, זה נורא מפתיע היום, שאף אחד לא ידע מה זה פילאטיס. אף אחד לא הבין מה זה המילה הזאת בכלל.
אני זוכרת.
נכון? זה היה בראשית של, תחילתה של הטכניקה בארץ. ובעצם אני למדתי אותה בארצות הברית. ולמדתי גישה מאוד מאוד מיוחדת, שבעצם מתבוננת על תהליכי למידה של תנועה. זאת אומרת שהתרגיל עצמו פחות מעניין, פחות משנה, אל האדם שמולי, ואיך הוא מסוגל לספוג או לא לספוג את ההנחיה.
אז זה בעצם מה שפילאטיס מלמד, אוקיי? נכון. ג'וזף פילאטיס זה מה שהוא נכון. היה, אנחנו יודעים שהוא למד מאימא שלו, שהייתה מורה ליוגה, והוא לקח את ה...
הסיפורים כן. על ג'וזף פילאטיס הם כל כך כן. רבים ומשונים, וזה גם קצת, אני היום כבר קצת לקחתי את זה לעוד גוון, לעוד מקום, אבל אני כן אגיד שמתוך הטכניקה הזאת, בעצם נחשפתי למהי אנטומיה.
אוקיי.
ואיך הגוף של כולנו יש לו קודים שהם נכונים לכולנו בסופו של דבר. כתף היא כתף, היא בנויה כך וכך, יש לה ערכים כאלה וכאלה, יש לה זוויות תנועה כאלה וכאלה, באופטימל. אבל בגלל שכל אחד ואחת מאיתנו עברנו חיים, עברנו התמודדויות, עברנו אירועים, הכתף של כל אחד ואחת בעצם יצרו כל מיני דרכי תנועה אישיים. ופה בעצם אנחנו שמות את הערך הזה של השונה והדומה, האינדיבידואל, מי אני, מה זה הגוף שלי, איפה הערכים שלי בתוך הגוף, לעומת האנטומיה הזאת שהיא עולם אוניברסלי. היא משהו, אפשר לפתוח ספר אנטומיה, ושם יהיה כתוב איך כתף אמורה לזוז. זה לא קשור אליי, זה לא קשור לאף אחד אחר. זה, זה, זה הטבע, נקרא לזה ככה. ובעצם, מה שאני לקחתי באוריינטציה גופנית, זה את המרחב הזה.
אוריינטציה גופנית זה שיטה שאת אני,
נכון,
פיתחת.
אני, עם הזמן, נחזור אולי באמת לאזורים האלה של הפילאטיס עדיין, שבעצם, ככל שלימדתי אנשים, התחלתי לראות תגובות משותפות, תגובות שככה מספרות קצת את סיפורי החיים. אני לא יודעת אם את יודעת, אבל מורות לפילאטיס לפעמים פוגשות את המתרגלות והמתרגלים שלהם יותר מאשר את בני המשפחה. זה יכול להיות לפעמים שאישה תגיע אליי פעמיים בשבוע, והיא לא תראה את הילדים שלה פעמיים בשבוע, כי הם גרים בעיר אחרת, כי הם גרים... וסיפורי החיים גם משתלבים בתוך סשנים כאלה. ופה אני רוצה רגע לעשות איזושהי... בהמשך החיים בעצם הגעתי להיכרות עם בן הזוג שלי, שהוא תמיר אשמן, והוא עוסק בטיפול, הוא מגיע מעבודה סוציאלית, ובעצם הוא מגיע מהדלת של הנפש, אני מגיעה מהדלת של הגוף, ובמפגש איתו, מעבר לאהבה גדולה וקסם עצום שהתרחש, פתאום אני נחשפתי לשפה שעוסקת לא רק בגוף ובאנטומיה שלו, אלא גם במה קורה לאדם שחי בתוך אותו גוף. והשפה הרגשית שלא הייתה לי נגישה לפני כן, פתאום התחילה להיות הרבה יותר ברורה, ואנחנו היינו נפגשים בסופי יום, יושבים ככה לדבר, אני הבאתי סיפורים מהסטודיו, הוא הביא סיפורים מהקליניקה, ולאט לאט התחלתי לראות את כל מיני אלמנטים שתמיר ככה היה מדבר עליהם ברמה הרגשית, פתאום הייתי רואה אותם, הם מתרחשים מולי בסטודיו.
בסטודיו את לימדת פילאטיס.
כן, כשהיו לי סטודיו, היה לי סטודיו, כן. היו לי סטודיו לפילאטיס ככה הרבה שנים, אבל זה היה כמו מעבדה. כי יכולתי לראות איך החומרים האלה, גם הרגשיים וגם הגופנים, הולכים ומתארגנים למין יחידה אחת, למין שפה. ולאט לאט את לשפה הלכתי וריכזתי את זה ודייקתי את זה, ככה ארגנתי את התרגילים שיהיו, זה כבר לא כל תרגילי הפילאטיס, וזה כבר לא כל כך תרגילי פילאטיס כמו שאנחנו נכיר אותם, פירקתי אותם קצת, הזזתי לפה, הזזתי לשם, ובעצם נוצרה איזושהי מתודה, איזשהו מודל שאני קוראת לו אוריינטציה גופנית. ואוריינטציה גופנית מתעסקת באמת ביכולות הגופניות, אבל בניהול הרגשי. ואני משתמשת במילה ניהול שלפעמים היא קצת מבהילה, אבל המקום האופטימלי שאליו אנחנו נשאף בכלל ביחסים, לדעתי, זה שהרגשות לא יתפרצו עלינו, לא ישתלטו עלינו, לא יטלטלו את עולמנו, ולא ניבהל מהם, אלא נוכל להכיל אותם, לבטא אותם מגוון של רגשות. לאט לאט החומרים של תמיר והחומרים שלי התחילו להתגבש למודל אחד. ואת המודל הזה אנחנו בעצם מנתבים, תמיר מגיע מעולמות של עבודה עם תוקפנות של אנשים, מזוגות שהם
יש בתוכם. כעובד סוציאלי.
כעובד סוציאלי, נכון. אלימות במשפחה, לפעמים ככה זוגות ומשפחות שמתמודדים עם, עם קשיים בתקשורת ומגיעים לתוקפנות.
קשיים מהותיים בתקשורת.
נכון. בהתחלה דרך אגב, הוא חשב ובכלל חשבו שזה רק גברים שמתקשים לתקשר בצורה מתונה ומשתמשים באלימות.
נוהגים באלימות, כן.
אבל לאט לאט הוא פתאום מבין שזה לא נכון, שנשים יש להם יכולות תקיפה מאוד מאוד גדולות. אני כן שמה בצד את האלימות הפיזית, אבל אנחנו נראה, אולי ניכנס לזה פה היום במפגש שלנו, על מה זה אומר בכלל תוקפנות בתוך המשפחה. יש לנו כמה סגנונות, ואני חושבת שזה יהיה מעניין אולי גם למאזינות ומאזינים קצת לשמוע מה זה אומר, כי אני חושבת שכולנו נמצאים איפשהו על הרצף, וחשוב ככה להסתכל על האמת לפעמים בעיניים.
אז בואי באמת תגידי לנו. אז רגע, אבל רק אני ככה, כדי רגע לסכם. אז היה לך סטודיו לפילאטיס, מתוך הפילאטיס התחלת לראות דפוסים שקורים כשתמיר מספר עליה מבחינה רגשית, ואת רואה אותם קורים, והתחלתם להבין שבאיזשהו שלב אנחנו יכולים גם לנהל לפי הניהול גוף שלנו, אנחנו יכולים להשפיע על ה... אז בעצם אנחנו עושים במקום,
ככה.
אוקיי, לבוא ולהגיד, אני עכשיו לא אגיב, אני אנשום עמוק, או כל הדברים כאלה, אני באה מהיוגה, ואני באה מהמדיטציה, אז אני ככה אומרת, אוקיי, עכשיו אני לא צריכה להגיב, שום זה לא יעזור, אז עדיף שאני אשתוק, אם אני לא מסוגלת, אולי כדאי לי לצאת, לחזור עוד מעט,
נכון.
או משהו כזה. אבל את אומרת שיש לנו, אנחנו יכולים להזיז כל מיני דברים, איברים בגוף שלנו.
נכון. להשפיע על מערכת השלד והשריר, שהיא כבר תכניס פיילים למוח, ככה אני אומרת. זה כמו מידע שהגוף והמוח מקבל, מערכת העצבים מקבלת, היא יוגרת את זה אצלה, וכשיש לנו סיטואציה שקשורה באומס, בלחץ, במשהו שהוא לא נעים לנו, היא יכולה ללכת שם לאזורי הפיילים, לשלוף את הקובץ הנכון, ובעצם למתן את התגובה שלנו.
בעצם, מהלימוד שלי, פסיכולוגיה קוגניטיבית וכן הלאה, אז אני יודעת שיש מערכת סימפתטית, מערכת פרסימפתטית, ומערכת הפרסימפתטית היא אמורה להיות הדומיננטית ולהיות רוב הזמן, שזה המערכת היותר אנחנו אמורים להיות רגועים ולעכל, העיכול שלנו לא קורה כמו שצריך כשאנחנו בסטרס, אבל בעצם רוב הזמן אנחנו בסטרס, אז רוב הזמן אנחנו פחות נגיד מאקלים ונחים או משהו כזה, אנחנו יותר עסוקים בכל מיני הישרדויות למיניהם, שזה פחות אמור להיות ככה. אז לפי הלימוד שלי, אז אני יודעת שלמשל נשיפה, אז היא יותר פרסימפתטית, אז אם אני בעצם לוקחת שאיפה עמוקה, ואז נשיפה עמוקה, זה בעצם משדר על הגוף שלי מבחוץ, שאני לא במצב הישרדות כרגע, ואני רגועה, ואז אני יכולה פתאום להגיב בצורה גם יותר רגועה, שלא הייתה לי אולי מקודם. אבל את אומרת לי שבנוסף לזה אני יכולה לשנות מנחים בגוף שלי.
אז קודם כל, כל מה שאמרת נורא נורא מתכתב באמת עם העבודה הזו, וזה חלק מה. אנחנו בעצם במודל שלנו עושים שילוב של הבנה קוגניטיבית, איך הדברים פועלים, מה יושב מתחת לזעם. יש שם מגוון רגשות רוחשים, שאנחנו לא תמיד בכלל נשים לב שהם שם.
אז את אומרת גם שיש גם שלושה סוגים של תוקפנויות.
לא, מעבר לשלושה.
אוקיי, עוד קודם אמרת, דיברת על שלושה, אז מה זה השלושה?
לא, יש יותר.
שלושה סגנונות.
לא שלושה סגנונות, אלא יש מגוון סגנונות.
מגוון סגנונות.
סתם לדוגמה, יש לנו ממש רשימה ככה, וזה יהיה אולי טוב עכשיו שאני אגיד אותה, ונראה בכלל, עוד פעם, למאזינים והמאזינות, למה הם מתחברים, איפה הם מכירים את עצמם. סתם לדוגמה, צרחות וצעקות.
אוקיי.
נכון? מה רוב האנשים יגידו?
קורה
בכל בית, נכון? צרחות וצעקות, קורה בכל בית. ואני פה ירים את הדגל ויגיד, תעצרו. זה קורה בהמון בתים, אבל זה לא כדאי שזה יהיה ככה.
טוב, זה בטוח יש... שזה לא כדאי שזה יהיה ככה.
בדיוק. אז, אבל לפעמים יותר קל לנו להגיד, לא, מה, אין בעיה, זה קורה בכל בית, זה בסדר, צרחות וצעקות. אבל אם הזכרת את המערכות האלה, הסימפתטית והפרסימפתטית, אני אגיד שילד ששומע את ההורים שלו צורכים אחד על השני, או חווה צרחות עליו, הדם שלו קופה. מערכת העצבים שלו נעצרת, הנשימה שלו קופת, נעתקת. זה לא פשוט בכלל.
זה נכון.
זה חתיכת עניין.
זה נכון, זה נכון.
ואנחנו לפעמים מקלים ראש כן, צרחתי עליו, צרחתי עליה. זוגות שבאמת מכניסים את הבית לאווירת מלחמה. וכולה צרחנו. הכולה צרחנו הזה, זה חתיכת עניין. מערכת העצבים בכלל, היא לא כמו שאת אמרת, שהיא חובה אדרנליניות גבוהה, היא בעצם תיכנס למגננה ותפעיל מערכת אוטומטית של, אני אקרא לה fight, flight, freeze, בטח מכירה, אני מוסיפה לזה עוד שניים, פלוק ופון, שאני אגיד אותם בעברית, fight זה להילחם, flight זה לברוח, freeze זה לקפוא, אוקיי? אנשים יעשו את הפעולות האלה כדי להתגונן מאיום. הם גם יחפשו להתקבץ לקבוצה, זה יהיה הפלוק. עדיף לי, כשאני תחת איום, עדיף לי להיות עם עוד בן אדם. בתוך יחסים אנחנו נראה שהעוד הקבוצתיות או העדריות הזאת תהפוך להיות דיבור בהכללה. כל אנשים הם ככה וככה וככה. את תמיד ככה וככה וככה. אתה אף פעם לא...
אז את אומרת רגע שהפלוק הזה זה להצטרף לקבוצה, לאו דווקא מישהו אח שלי שנמצא בבית, אלא כל הנשים או כל הגברים
הדיבור
או כל
בהכללה.
ה...
אוקיי, דיבור אוקיי. בהכללות. אוקיי. אתם, הם, זה, זה, זה דיבור בהכללות, שבעצם לא רואה את הפרט, לא רואה את מי שמולי, ולא רואה את עצמי, אלא מרוב בהלה, עדיף לי לעשות הכללה.
אוקיי.
ובטח זה גם יכול להיות לראות את הילדים של הבית מתקבצים ביחד ומבועתים, כי אבא ואמא רבים במטבח.
כן.
אז זה יכול לבוא לידי ביטוי בשתי הדרכים האלה. והאחרון יהיה פון, ופון בעברית זה ריצוי. יש איום שיכול להיות בצרחות, בצעקות, ותכף אנחנו ניתן לזה עוד כמה פרמטרים, עוד כמה סגנונות. ואני ארצה להרגיע את הרוחות. את רוצה, אני אביא לך, אני אעשה לך קפה.
אני אביא לך הכל. בואי, ילדים, תגיעי, אני אסדר. את רוצה לסדר את המיטה? בואי, אני אסדר על הרודה.
בואו, ילדים, בואו נלך לשחק בזה. אבא עוד מעט יירגע, או אמא עוד מעט יירגע.
לא, גם שהילדים עושים כל מיני סצנות. אז את אומרת, אוקיי, בוא, אני אסדר לך, אתה רוצה, בוא, אני אטפל לך בזה.
בדיוק, זה אזורי ריצוי שאנחנו בהם בעצם נמוסס את עצמנו, נעלים את החוויה של עצמנו, נהיה בסטרס מאוד מאוד גדול, האדרנלין יפעל מאוד מאוד חזק, אבל התגובה תהיה של, של, של קנייה, של ריצוי.
בדרך כלל גם התגובה הזאת היא לא כל כך חכמה, נקרא לה, כי בדרך כלל היא כזה, אנחנו פשוט, בגלל שאנחנו רוצים לעשות את כל מה שמישהו אחר רוצה, אז אנחנו, אוקיי, אתה רוצה ככה? אוקיי, אתה רוצה ככה? אתה רוצה ככה? לא משנה, אז
היא לא
יעילה. היא לא יעילה בכלל, כי היא לא באמת... לא באמת חושבת על מה לא באמת חושבת על מה טוב לעשות, אלא פשוט אומרת, רק תגיד לי מה צריך לעשות, ואז אני אעשה את זה.
נכון מאוד, נכון מאוד. ושוב, זה מעניין לדעת את מי מהמאזינים והמאזינות, למה הם מתחברים.
אבל אני משערת שכל אחד יש את כולם בכל זמן.
נכון, בדיוק. אני לא יודעת אם כל הזמן.
לא כל הזמן, אבל כאילו כל אחד בוחר נוקט בית.
יש את משהו יותר דומיננטי גם. לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה, אבל יש איזה תדר יותר דומיננטי שהמוח שלנו יבחר בו, המיינד שלנו יבחר בו. כדי להתגונן מול איומים.
אוקיי.
Okay. והיינו בצרחות וצעקות. Okay. והדבר הבא יהיה כללות ודיבור דיבור מעליב ו...
אבל כללות זה כבר לא משהו שחייב להיות... אני לא, הוא לא, לא, גם לא חושבת נכון. שהוא גם קורה בכל בית, כללות, לא?
זה אוקיי, משהו, אז כן. את אומרת, הנה עוד לבל.
זה, כללות זה קיצוני, כאילו, זה להגיע לקיצוני.
קודם כל, אני שמחה שאת רואה את זה ככה. אני, יש אני, הרבה אני. משפחות שלא.
וגם אני, זאת אומרת, מה זה כללות? מבחינתי כל מילה שהיא, שלא הייתי או מדברת ככה, לא יודעת מה, אמא שלי, אז היא כללה, כאילו.
אני מסכימה, אני מסכימה איתך
לא מאוד. לא צריכה אבל... לדבר לבן זוג שלי ככה, ולא לילדים נכון. שלי ככה.
אז אני חושבת הרבה, אני, במפגשים שלי עם אנשים שמתמודדים עם... עם התקפי זעם, אני באמת רואה שהם לא רוצים לדבר ככה.
ברגע שהמילים כבר קיימות אצלהם, אז הם כבר יצאו. ברגע שהם יצאו פעם אחת, אז הם כבר...
בדיוק. יש איזה מין... לפעמים גם ההורים שלהם דיברו ככה בבית. ומילים נוראיות, ובאמת כללות קשות, ודרך אגב, למה אני עושה הפרדה בין צרכות וצעקות לכללות? כי מסתבר שאפשר לקלל ממש בשקט. והשימוש הזה במילים קשות, מי דרך אגב מלהגיד מטומטם או מטומטמת, לבטח לילד, לבן זוג או לבת זוג,
מטומטם זה כללה, סליחה.
זה קשה מאוד, נכון, אבל לפעמים זה שגור אצל אנשים כמשהו שהוא כדרך אגב. אז איך אנחנו יכולות להכניס למשפחה שלנו מין אמירה שאת המילים האלה אנחנו לא אומרות, זה לא בבית שלנו, וגם בטח לא את הקשות יותר.
כן, זה בטוח.
אוקיי.
השאלה באמת, אם יש למישהו שגור לו בלשון הרגילה שלו, נגיד, מטומטם, אני לא מעדיפה להגיד, אבל...
נכון, זה קשה להגיד.
זה קשה, כן, אני לא...
נכון.
אז אני אומרת, אבל אם זה מישהו כבר אומר את זה באופן כללי, אז זה בטח יצוץ לו גם במקומות אחרים. איך אני כבר אחרי כל כך הרבה שנים שזה נראה כמו סתם, אני יוציא את זה ממנו.
אז קודם כל, זה בדיוק התהליך שאנחנו עושים בקורס.
Okay.
אנחנו מתחילים להסתכל על הדברים בצורה יותר מבוקרת, זה תהליך שלם שתכף אולי אני אכנס אליו, אבל אולי אני כן אתן עוד על עוד ערכים כאלה, עוד סגנונות של תוקפנות. לדוגמה, תוקפנות מול חפצים.
לבעוט ב...
בדיוק, להעיף כיסא, לדפוק על השולחן, לתרוק דלתות, כל הדברים האלה הם אימה, בטח לילדים ובטח לבן זוג או בת זוג, שפתאום רואה את האישה מתפרצת, מעיפה דברים בבית, או הגבר עושה את זה.
את האמת שזה דווקא אפילו משהו שלא יכול, לא חייב להיות באיזושהי מריבה או משהו כזה שהוא מול מישהו, אלא יכול להיות שאני מתעצבנת על המחשב שלי, אז אנשים פתאום דופקים על המחשב או משהו כזה. אז זה גם, אוטש, זה מלחיץ.
נכון, נכון, וזה באמת שזה כבר, שזה לא מול אדם אחר, ותכף אנחנו נראה, כי יש תוקפנות שמופנית כלפי עצמנו, וזה עוד לבל. שאני מול האדם שמולי, או מול זה שפגע בי, או עשה משהו שעבר את הגבול שלי, אני לא אעשה כלום. אבל אני אתחיל לדבר אל עצמי דיבור מקטין, ואני כזאת, מילים קשות מול עצמי.
שזה הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב, שאנחנו לא אומרים דברים רעים בחוץ.
התקפי זעם על עצמנו. אני כזאת, תמיד אני עושה ככה, איך אף פעם זה לא עובד לי? כל מיני דיבורים שהם קשים יותר מהדוגמה שאני נותנת כרגע, ולהרבה זמן. ואנשים עושים את זה לתוך עצמם. ממש הקטנה והשפלה שהם עושים על עצמם. וזה התקף זעם. ואם נצליח להגדיר את זה לעצמנו, שכשאנחנו בלופ מחשבתי קשה על עצמנו, אנחנו בעצם בהתקף זעם, נוכל לעשות שם איזשהו ויסות. נוכל לשנות את זה. כי נדע שזה זה.
אוקיי.
דבר נוסף, לדוגמה, שקורה בהמון בתים, זה שתיקות ארוכות, שאנשים לא מדברים. יש איזה ויכוח, איזה ריב, וזהו, זה יכול להיות 3 ימים, זה יכול להיות שבוע, שעוברים אחד ליד השני או שנייה, כאילו הם כלום, אוויר.
זה נורא.
מזעזע. נורא נורא קשה. קשה לבני הזוג, קשה, תכפילו את זה ב-100 לילדים. כשהאבא והאימא עושים מין חרם כזה אחד על השני. ואנחנו, רוב האנשים בכלל לא מגדירים את זה כהתקף זעם. אבל זה התקף זעם חמור. אנשים הרבה פעמים, אולי בגלל המדיה, אולי בגלל מה שמדברים, חושבים שרק אלימות פיזית, אם מישהו הרים יד על מישהו, זה תוקפני, זה אלים. בואו נסכים להסתכל על הדברים שאמרתי עד עכשיו כאלימות, כתוקפנות, אבל שחיה בתוך המשפחה שלנו. נשים רגע את הפיזי בצד, הוא לא קשור כרגע למה שקורה בין בני אדם באופן כללי. אז שתיקות ארוכות הם חוויה מצמיתה. זה ממש עונש קשה. מה עוד יש לנו פה בתוך הדבר הזה? כל מה שקשור בתוקפנות חברתית, כלכלית.
חברתית את מתכוונת, אימא שלך מעצבנת, בוא לא נלך אליה,
בדיוק,
או כל מיני דברים כאלה.
בדיוק, מקומות כאלה, כלכלית זה כמובן, את זה תקנה, את זה אל תקנה, למה את מוציאה ככה את הכסף, כל הדבר הזה. לקחת כרטיסי אשראי, זה נחשב התקפי זעם. ויש גם מה שנקרא תוקפנות רוחנית, שזה משהו שאני, חשוב לי לדבר על זה.
בוא נדבר על זה.
כי תוקפנות רוחנית, סתם לדוגמה.
מה זה אומר?
אם אחד מבני הזוג מחליט להיות טבעוני.
אוקיי.
הגבר מחליט להיות טבעוני, וזה מה שנקרא לא בא טוב לאישה, והיא תכסח לו את הצורה, מה שנקרא, בהשפלה, באתה והטבעונות שלך, או אחד הילדים יעשה משהו כזה, יזלזלו בהם, ידברו אליהם לא יפה, יקטינו את הסקרנות שלהם לעומת הדבר החדש הזה. זה יכול להיות על טבעונות, זה יכול להיות על חזרה בתשובה, להתחברות לדעת.
על כל שינוי בעצם.
זה יכול להיות,
כן,
נכון.
לעשות, אוקיי, יוגה. עכשיו התחלת לעשות יוגה, בדיוק. אז פתאום נהיית מוערת, עכשיו תעזבי אותנו.
בדיוק. כן. ואוספת עכשיו תעזבי אותנו, כי זה בדרך כלל מחובר לבהלה וחרדה. שהשינוי קורה, בן הזוג שלי עושה איזה שינוי, בת הזוג עושה איזשהו שינוי, הילד שלי פתאום מתחיל להסתקרן באיזה עולם שאני לא מכירה, וזה מבהיל.
אבל למה זה באמת כל כך מבהיל? כי אני רואה את זה באמת בהרבה משפחות, אני יודעת שהרבה תמיד מדברים, אוקיי, היום זה כאילו סוג של איזה טרנדי, לעשות מדיטציה ויוגה, אבל לפני זה, זה היה נגיד לחזור בתשובה, או לחזור בתשובה זה מאוד מאיים, פתאום הוא לא ירצה לדבר איתנו יותר, או משהו כזה, או אנשים יוצאים מהארון, או כל מיני דברים כאלה, והצד השני לוקח את זה בצורה מאוד, הרבה פעמים, כן, לא תמיד, אבל בצורה מאוד נבהלים מזה, כאילו, אוקיי, בסדר, אבל אם הוא יחזור בתשובה, אז מה יקרה? אז הוא ישים כיפה, ואת לא, וזהו, כאילו, נגיד, אם זה לא
עכשיו בזוג הבית. נראה לי שאפשר לשייך את זה באמת לחרדת נטישה.
או למשל, או מישהו סתם, מישהי עושה יוגה, אוקיי, איך זה מפריע לך שהיא עושה יוגה, שתעשה יוגה, איך זה...
כן, אבל, למה זה מתכתב לחרדת נטישה? אוקיי, אז היא מתחברת ליוגה, ופתאום יהיו לה חברים מתוך היוגה, ופתאום היא תיסע לי לריטריטים, ופתאום ופתאום ופתאום. זאת אומרת, היוגה היא רק הייצוג, אבל הסרט שרץ בראש...
זה חרדת נשישה, אוקיי.
זה, כן, זה יש פה, כן.
אז פה אנחנו בעצם צריכים
העולמות
לדבר.
העולמות שלנו יתחילו להיפרד, פתאום היא תתעניין במשהו אחר, או הוא מתעניין במשהו אחר, והוא ינטוש אותי, או אני, כאילו, החרדה היא מתחת לעניין
החדש. אז את אומרת שחלק מהתוקפנות היא תהיה, זאת אומרת, התוקפנות בעצם היא ביטוי של...
חרדה.
של חרדה.
נכון, ובאמת בקורס שלנו, אני לא יודעת אם אפילו הזכרתי אותו, אבל בללמוד לחוס נכון, שזה הקורס שלנו,
שלך ושל תמיר, אשמן בן זוגך.
שלי ושל תמיר שהתחלנו לדבר עליו כן. מההתחלה, נכון? שיש לנו את הקורס הזה, וזה קורס אונליין, ואנחנו עובדים עם זוגות ומשפחות, איך לשנות את ההתנהגויות האלה, ובעצם לתת מענה אחר, לתת מענה אחר לתגובתיות הזאת, ובקורס אנחנו קוראים להתקפי זעם גם התקפי חרדה.
אוקיי, אז את יכולה קצת לתת לנו איזשהו טיפ כזה, למשל, אני כבר לא מדברת על אנשים שמכים, או לא יודעת מה, או ממש אומרים, אוקיי, אם את הולכת ללא יודעת מה, אז אני כבר לא כזה דבר, אלא כשיש את הזרעים הראשונים של, אוקיי, אם את רוצה תעשי את זה, אני פשוט לא רוצה לבוא, או משהו כזה, נכון? יש גם דבר כזה.
בטח, יש כל מיני דרכי תגובה.
אז השאלה מה, איך אנחנו בכל זאת מעצימים את הצד השני, שהוא באמת לא ירגיש נטוש, למרות שהוא לא אמור להרגיש נטוש.
אז קודם כל, שוב, בתהליך של שינוי האווירה בבית, אנחנו תמיד נעדיף ש... או נזמין את שני בני הזוג לעשות את העבודה הזאת. נגיד בקורס שלנו, לפעמים באים בא רק הגבר או רק האישה, ולפעמים באים באמת כזוג. אנחנו מתחילים בעצם לבנות שפה אחרת ויכולת זיהוי של הרכשים שמגיעים לפני התוקפנות עצמה. זה בעצם הקורס, זה מה שהוא עושה. אנחנו גם נבין קוגניטיבית דרך המודל שתמיר בעצם פיתח לאורך השנים, וגם נבין את זה גופנית דרך העבודה שאני עושה עם הגוף, וביחד בעצם נוצרת לנו איזושהי שפה שהופכת להיות שפה משפחתית, שמשנה את השפה התוקפנית שהייתה עד עכשיו. אחד הכלים זה להצליח לזהות את האי-נוחות הגופנית הרבה לפני שההתפרצות מגיעה.
למשל?
אני אגיד, אני רגע אפילו ירחיב על זה עוד טיפה, שיש לנו ארבעה סימנים שרומזים לנו שמשהו לא בסדר קורה.
אוקיי, מה הם?
אחד מהם זה באמת יהיה הסימנים הגופניים. השני זה מחשבות שנכנסות לי ללופ. מחשבות חזרתיות שנכנסות לי ללופ, או סרט שאני מתחיל להתפתח לי בראש, סרט רע, שמתחיל להתפתח בראש, אנחנו קוראים לזה מחשבות רעילות. הדבר השלישי זה מצבים חזרתיים. הרבה פעמים, בעיקר הורים לילדים קטנים, הרי זו תקופה של שגרה, נכון? שיש ארוחת ערב, מקלחת, שינה, קמים בבוקר, הולכים לגן, יש איזו בנייה של שגרת יום. המעברים בין מצב למצב הם מעברים מאוד, אנחנו נקרא להם אדרנלינים, ואולי ניכנס לזה עוד מעט יותר, מצבים שבהם ההתפוצצויות מתרחשות יותר. המעבר בין
לא הבנתי, את מדברת על המעברים בשגרה? זאת אומרת, אם אני, אוקיי, מהמקלחת לסיפור אחרי השינה, אז
כן.
יש...
מארוחת, נלך יותר, מלסיים את המשחקים, ולבוא לאכול ארוחת ערב. תחשבי מה זה המעבר הזה להגיד לילדים קטנים, בואו, סיימנו לשחק, אנחנו עוברים הלאה. מה בדרך כלל יקרה? הם יגידו, יאללה, איזה כיף, יופי, אנחנו באים בשמחה ובריקודים. בדרך כלל ילדים מתמרדים שם. ואם אני לא באה מוכנה להתמרדות הזאת שלהם, והתמרדות מצוינת, נכון?
שגרתית.
כן, ודווקא אנחנו רוצים שילדים יפתחו את האמירה של עצמם, מה הם אוהבים, מה הם לא אוהבים. וכל המעברים האלה אחר כך מארוחת הערב למקלחת, בדרך כלל, אני לא יודעת, רוב הילדים ובטח שלי, אף פעם לא ממש אהבו מקלחות או את המעבר למקלחת. בתוך המקלחת זה שעות, אחר כך לצאת מהמקלחת. אז כל השלבים המעבריים הם ככה עם סכנת התנפצות של ההורים או של הילדים.
אוקיי.
אוקיי? יש עליהם איזה נורה אדומה. אבל כשנדע שהם כאלה, נוכל להכין את עצמנו, נוכל להכין את הגוף, נוכל להכין את המיינד, ולייצר את התנועה, לייצר את המעבר בשגרה.
אוקיי, אז את אומרת... שאם אנחנו מדברים כרגע על ילדים, כן, לא עכשיו על מול בני זוג,
זה אבל... זה יכול להיות דרך אגב מה מול בני זוג.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שיכול להיות, אוקיי, בוא נלך, ויש את זה שתמיד מאחר. אין בעיה, כשאת תהיה מוכנה, אז אני תוך דקה מוכן. ואז הוא מתחיל להתקלח, ועד שהוא זה, ועד שהוא זה, ועד כבר עומד בדלת, וזה קורה כמובן גם לצד השני.
נכון. אז מצבים חזרתיים יש
ואז מלדים, את כבר יודעת שלצאת מהבית זה הולך להיות, לקחת 10 שעות, וזה נכון. הולך להיות.
ורוב הסיכויים שבדרך לאירוע או למסיבה יהיה בינינו פיצוץ וריבים, ונגיע כולנו עם פנים 9 באב, וזה יהיה זוועה.
אז מה את לומדת? שתצאי לבד, שאתם תצאו בשתי מכוניות.
אז זה כבר עוד פעם. זה כבר פתרון פיצוי שהוא לא נעים. בקורס שלנו, בללמוד לכעוס נכון, אנחנו משתמשים, אנחנו מגדירים את מעגל הזעם כמעגל אדרנליני. בעצם, כשאני בתוך איום, או משהו מפריע לי, או פגעו בי, אני אכנס למצב של, של אדרנלין.
אוקיי.
ואז, משם בעצם תגיע התגובה שלי. הזכרתי את התגובה האוטומטית, נכון? של הפייט.
כן, אבל אני עוד פספסתי, כי אני נגיד עכשיו רוצה לצאת מהבית.
אז רגע, ואת נתת פתרון שהוא עדיין אדרנליני. אוף, למה תמיד אני צריכה לנסוע
באוטו נפרד? לא, 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 אוף, אני כבר יודעת שאני, זה לא ילך, הוא יצא בשעה שלו, סתם נאחר. אז אני, אם אני רוצה לצאת, אני אוהבת לצאת מוקדם, אני אצא בשעה שאמרתי, ושהוא יצא כשהוא יצא.
איזושהי אקרובטיקה פנימית כדי לקבל את המצב. אבל אנחנו נציע...
כי אחרת מה, אני אריב איתו כל פעם?
או, אז אנחנו נציע את מעגל האוקסיטוצין. וזה כבר סיפור.
אוקסיטוצין אני אוהבת, אוקיי.
בדיוק, תראי, ישר יש חיוך, ישר יש...
בטח, אוקסיטוצין.
איך אנחנו נמצא את הדרך?
רק שתי מילה על מה זה אוקסיטוצין תתני.
נכון, אוקסיטוצין, יפה, תודה. גם אדרנלין וגם אוקסיטוצין הם הורמונים ששוטפים את הגוף שלנו אל מול מצבים. אדרנלין אל מול מצבי סטרס, והוא ייכנס אצלנו בעיקר דרך הגב, אני אגיד.
אוקיי.
אז... כל פעם שאנחנו תרגישו את עמוד השדרה ככה בסטרס. אני, תחשבו רגע כמה אחוזים באוכלוסייה סובלים מכאבי גב, נכון? כשהגב הוא בעודף אדרנלין, עודף, אז הוא ירגיש מתח ואי נוחות. אני אגיד שאדרנלין גם לוקח אותנו לפעולה, בדיוק הוא מתכתב עם אותה מערכת סימפתטית, אבל בואי לא נעשה את זה מורכב מדי. אוקסיטוצין לעומת זאת, פעם היה ידוע כהורמון של נשים אחרי לידה או בלידה, אבל לאט לאט המדע הבין שזה הורמון שנמצא גם אצל גברים. אולי הוא לא היה בשימוש בתקופות עבר, אבל הוא קיים. והוא יכול לשטוף את הגוף של הגברים ואת התודעה של הגברים בדיוק כמו שאצל נשים. וזה הורמון שעושה לנו נעים בגוף. זה הורמון שבאמת קשור למערכת העיכול, מאפשר לנו...
אוקסיטוצין מתפרץ, אני רק אתן דקה שזה, שהוא יוצא בלידה, בגלל שזה בדיוק הקשר הזה שבין האמא לתינוק, והאהבה שנוצרת שם,
שלא תמיד, וגם על זה צריך להגיד, זה לא תמיד קורה. ושנשים לא ייבעלו שזה לא תמיד קורה.
כן, טוב, זה לשיחה נפרדת, אוקיי? אבל בגדול, כאילו זה הזה. אבל זה באמת הורמון של התאהבות, וזה קורה לנו לא רק בלידות, אלא כן, אלא בשאר החיים, שמתאהבים במישהו שמאוד...
כשנעים, אנחנו נגדיר את זה באופן כללי, כשנעים לי. אז אותה יציאה מהבית שמקודם אמרת, איך אנחנו נהפוך אותה לנעימה? והפתרון, הוא ככה נשמע פשוט, הוא לא פשוט בכלל, אבל הוא קשור ביכולת לשתף, היכולת לדבר על הדברים שקשים, היכולת להבין את הקושי אחד של שני הצדדים. ולא רק את הקושי שלי, או רק את, את מה שאצלי לא בסדר. אלא באמת, להצליח...
אז בעצם אני לא יכולה, אז אני לא יכולה לעבוד על זה בעצמי. אני חייבת לעבוד על זה רק עם הבן אדם השני.
נעמם.
ואם זה ילד בן 3, אז זה יהיה קשה לעבוד איתו בצורה מילולית בעצם.
נכון, אבל פה אנחנו הולכות למקום ש... שוב, בקורס שלנו אנחנו עובדים הרבה על... יש לנו כל מיני מושגים כאלה שלאט לאט אנשים הולכים ומתחברים אליהם, מיני הגדרות כאלה, שהאדם כדי לראות את עצמו צריך עיניים נוספות.
שיקוף.
הנפש כדי לפגוש את עצמה צריכה נפש אחרת שתראה אותה. אנחנו לא לבד בעולם. וכמו שאמרת רגע, את העבודה הזאת אני צריכה לעשות עם עוד מישהו. נכון? להרבה פעמים הוויסות, המיטיב, הוא עם עוד אדם. לפעמים זה המטפל או המטפלת שלי, לפעמים זה בן הזוג או בת הזוג, לפעמים זה אמא, חברה.
אז הבן אדם השני פשוט צריך גם לרצות לעשות את זה, זה מה שאני מנסה להגיד.
אז יפה, אז קודם כל...
אבל אם יש לי מישהו תוקפני שמאחר לכל מקום, סתם...
לא, אנחנו נקרא לזה כשל אמפתי, זאת אומרת, אני באה לשתף את מה שאני חווה, ונורא חשוב שאני אדבר עליי, על אני, בשפת האני. אני לא אגיד את או אתה. למה אתה תמיד מאחר? אני אגיד, אני ממש נלחצת, ממש הדופק שלי עולה, ואני ממש נכנסת לחרדות כשאני יודעת שאני הולכת לאחר. אוקיי? זה כבר עליי, זה לא אתה, עליי. אבל אם אני חשובה, נכון? אם יש לנו קשר פה, אז יהיה כבר איזושהי תקשורת אחרת. כשהצד השני ישמע, מה עובר עליי כשאנחנו... באיחור כזה. ואז אולי הוא יגיד, את יודעת, אבל אני בחרדות, אני תמיד מאחר כי זה מלחיץ אותי, אני אף פעם לא יודע איך, מה הולך להיות שם, אני מפחד מאנשים, אני כאילו, לא יודע מה ללבוש, אני לא יודע איך אני, מיליון סיבות למה הוא תמיד מאחר, התמיד מאחר הזה, או היא תמיד מאחרת. אנחנו נגיד שמה שאנחנו לא נצליח לדבר ולשתף, הוא יתבטא כהתנהגות. הוא יהפוך להיות התנהגות. ואיחור הוא התנהגות. ואם זה מה שהרבה אנשים יגידו, כן, אני מאחרת כרונית. בואו רגע נעצור. מה זה ההתנהגות הזאת שהפכה להיות חלק ממך או חלק ממך? אנחנו נגיד שמתחת, מתחת, מתחת. יש
איזשהו חרדה. האמת שאני...
עולם רגשי.
אני מתחברת לזה מאוד, כי אני יודעת שאני למשל לא אוהבת להגיע הרבה זמן לפני למקומות, כי אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי שם. אני מתחילה לחכות, לשבת, ללכת, לקום. אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי. אז אני מעדיפה להגיע, לא לאחר, אבל להגיע נגיד 5 דקות לפני, 7 דקות לפני. לא עכשיו להיות, לחפש את עצמי. יודעת, יש אנשים, נגיד עם ההורים שלי למשל, ההורים שלי הם ראשונים בכל מקום. אם אני צריכה לקחת אותם לאיזשהו מקום, גם אני צריכה להיות ראשונה בכל מקום.
בדיוק, וזה מפגיש
אותך. זה מציק לי, אוקיי? אבל... אבל זה נכון.
זה יופי של דוגמה.
כן, כן, כן. אז זה נגיד משהו שהוא, שאני יודעת, אני מכירה את זה. אז אני אומרת, אוקיי, נגיד, חשוב לי להגיע לפני כדי לבדוק את השטח. נגיד, אם זה אני המנחה פה או משהו כזה, אז אני כן רוצה להגיע הרבה זמן לפני כדי להיות רגועה, כדי לדעת שעשיתי הכל, שאני יכולה רגע לנשום. אבל אם זה עם עוד אנשים, אז בסדר. אז 5 דקות זה הזה שלי.
נכון. אז זה יהיה לך יותר קל, נכון? כן. ולמה זה מתכתב מהאפים שלנו?
מה זה מתכתב מהיפים שלנו? זה הימנעות? לא.
זה קבוצה.
זה קבוצה, אוקיי.
אני, אם אני ביחד עם אנשים, יהיה לי יותר פשוט.
כן, טוב. נכון? כן, כן, לגמרי. נכון. כן.
נכון.
כן.
יופי, הנה בדיוק. זה לאט לאט להתחיל לפרום ולהזיז וילונות ולראות מה עומד מאחורי ההתקפים וההתפרצויות האלה.
אין ההתפרצות בזה, כן?
לא, לא, לא.
כן.
לא,
לא. לא, סתם, אני רק אומר, אני...
אנשים אחרים, את... את מבוסתת, את יודעת להכיל את החששות האלה. הנה, עכשיו גם דיברת עליהם.
כן, אני מכירה את זה.
בדיוק, את מכירה. יופי, הנה המילה, אני מכירה.
אם אני אחר, זה גם מלחיץ אותי, כן? אז אני לא אגיע 5 דקות אחרי. נכון. אני יודעת.
אבל את יודעת להגיד את הסיבה. הרבה אנשים לא ידעו והתביישו להגיד שיש משהו שמלחיץ אותם. נכון? הרבה פעמים גם גברים, נגיד, יהיה להם יותר קשה. אני כאן עושה איזה...
הכללה.
הכללה מאוד מאוד גדולה. את עושה
זאת פעם, התקבצות לקבוצה.
נכון. אבל יש הרבה גברים שקשה להם מאוד לבטא אזורים שהם חסרי אונים.
כי אני חושבת שהרבה אנשים מאחרים כי הם פשוט רוצים להיבלה, שלא יראו אותם, שהם נכנסים, הם פשוט ייבלעו, ואף אחד לא ישים לב גם שהם ילכו. אוקיי? הם לא היו פה בכלל, כלומר, הם באו, עשו את מה שצריך לעשות, אבל...
אף אחד גם לא ישאל אותם מה שלומם, אף אחד לא ייגע להם שם באזורים רגשיים, הם יישארו בתוך הבונקר של עצמם, והם לא יצטרכו לחשוף שום דבר. אבל אנחנו נגיד שהיכולת לחשוף את ה... תחושות הפנימיות הרגשיות שלי, זאת העוצמה. וזה בעצם מה שעוזר למתן את התקפי הזעם. אבל לדבר על הדברים זה דבר אחד, נכון? ופה בעצם גם הגוף נכנס לפעולה. כי יש את השלב הקוגניטיבי שאנחנו נבין, נרשום במחברת, תהיה איזו תובנה עמוקה, אבל קשה יהיה להשתלט על ההתפרצות עצמה.
נכון.
ופתאום נוצר פער בין מה שאני יודעת ומבינה.
ואני בכל זאת מתנהגת בצורה,
בדיוק.
אותה צורה, בכל זאת אותו כפתור נלחץ, בכל זאת אני מתעצבנת.
בדיוק.
למרות שאני יודעת שהוא כזה לא יודע להביע את עצמו כשהוא מאחר, אבל עדיין.
נכון.
עדיין, מה קורה?
את יודעת שגם הרבה פעמים יוצא לי לפגוש אנשים שמתרגלים מדיטציות, מתרגלים המון המון טכניקות של מיינדפולנס וזה, ועדיין יש פער בין
התגובתיות לבין... יש פער בין הידע לבין ה...
ושם נוצר תסכול מאוד גדול, כי זה לא עושה את המעבר. ובעצם, דרך התרגילים שאנחנו משלבים אותם בתוך הקורס שלנו, אנחנו מתחילים להשפיע על מערכת העצבים. לא רק להתבונן עליה.
אז תני איזה דוגמה של משהו שאפשר לעשות, שהוא ככה פשוט.
אוקיי. אז בואי נתחיל באמת במקום הזה של לבסט תגובה, להאט. הרי חלק מהעניין בהתפרצויות זה שזה נע מ-0 ל-100.
נכון? יש את הרגע הזה שאת לא יכולה כבר לעצור את האבן שמתגלגלת.
בדיוק. והרבה אנשים דרך אגב אומרים שזה נעים להם, הם רוצים לפרוק את זה החוצה, זה משחרר אותם. די, צריך לצרוח וזהו.
כן,
זה השחרור, כן? הרבה פעמים את תראי שזה השחרור. והם צודקים, זה באמת משחרר. אבל זה מעיד גם על, אני אגיד, על התמכרות להתקפי זעם. יש התמכרויות לסמים, התמכרויות לאלכוהול.
שזה גם, את אומרת, אדרנלין בעצם, ובעצם אנחנו נהנים מזה.
בדיוק, זה הפורקן. אבל זה פורקן לא יעיל.
כי זה פורקן שהוא, זה כמו, זה בדיוק כמו סמים, שאת עולה גבוה ואז את נופלת למטה.
בדיוק.
ודווקא שוב פעם ביוגה אנחנו מדברים על זה כל הזמן, שאנחנו רוצים להגיע למקום השלב מתוך עצמנו, ולא מתוך כל מיני דברים ש...
עזרים חיצוניים.
כן, עזרים חיצוניים שיעילים להרגע, ומביאים אותנו לתהום אחר כך.
נכון מאוד. אז הסיפור הזה של רגע להשהות תגובה, הוא קשור ביכולת ויסות של, 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 של שריר. אני רגע אלך עוד צעד אחורה. אנחנו מדברים פה הרבה פעמים, מתי ההתפרצות מגיעה? שהמתח מצטבר. שקורה משהו אחד של, שלא בא לי טוב. שקורה משהו שני שככה עובר את הגבולות של עצמי, ואני לא אמרתי לך סטופ או לך סטופ. שקורה משהו שהעליב אותי או פגע בי, ואני לא הגבתי. וזה הולך ומצטבר, מצטבר, מצטבר. וקרו דברים, בואו נלך גם אחורה להיסטוריה. כן, אבא ואימא שלי, זה על הערימה. ממש אפשר לדמיין ערימה, ערימה, ערימה של חוויות שליליות. ורק צריך דבר אחד קטן, מה שנקרא טריגר, כדי שהלהבה הזאת תתפזר החוצה.
אוקיי.
נכון? אני רוצה, המתח הזה שמצטבר, הוא מתח שרירי. זה אומר שהשריר שלנו עושה התגייסות, התכווצ'צ'וט, הוא מתכווץ.
אוקיי.
לפעמים יש כאלה שיגידו לך, כל הרגליים נעשות אבן, או הצוואר נעשה אבן, או הדופק עושה דפיקות חזקות, ולפעמים זה מתחיל מקטן, ולאט, לאט, לאט נבנה. אנחנו רוצים, אנחנו מלמדים בקורס שלנו.
את יכולה לזהות את הקטן הזה?
בקטן, בדיוק. אז אפשר לנסות לעשות תרגיל אחד.
בוא ננסה.
אוקיי. אז קודם כל, בואו נראה אם בכלל אפשר להבין, להרגיש את המתח ולהגיד, וואלה, הנה, זה מתח. אז אני רוצה, אנחנו נתחיל דווקא מהרגליים.
אוקיי.
האם אפשר לקווץ את השריר של הרגל, של הירך, להפוך אותו לגוש? ולהרפות.
אני בדיוק עושה את זה עכשיו.
נכון, אני לא כל כך רואים את זה פה, אבל זה לא תמיד קל לאנשים להבין, הם ינסו להזיז ולהרים את הרגל. לא.
גם יש את השרירים החיצוניים, את השרירים הפנימיים.
נכון, אבל כרגע נלך על הפשוט.
על הפשוט, רק את הירך.
נלך על מה שיש, פשוט לגייס את השריר ברגל ולשחרר. אפשר בכפות הרגליים ולשחרר, אבל עכשיו בואו נעשה את זה עוד פעם אחת.
את זה את עושה מתי?
אני רגע ניכנס לסיים את התרגיל, ואז נוכל לראות מה. נחזיק את השרירים האלה, ונגיד, תחזיקו אותם ותגידו, הנה, זה 100%. זה 100% כוח. לאט לאט תורידו את זה ל-50% כוח. ורגע לעצור. זה אמצע הדרך. זה לא 100% מתח. עכשיו תמשיכו לרדת ל-25% מתח. מה זה עושה בגוף ה... לאט לאט זה. ורגע להרפות הכל. Okay? ורק לשים לב מה קורה בגוף עכשיו, אחרי שעשינו את התהליך הזה, שהוא איזה מילה, נגיד פה הנה עכשיו אנחנו באוריינטציה גופנית, כי יצרנו פעולה מודעת, אבל אנחנו לא משאירים אותה בשריר, אלא בואי ננסה לתת לה ביטוי. דרך אגב, אפשר לעשות את זה בכתפיים. אפשר להרים למעלה, 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 זה יהיה 100% שלנו, נכון? עכשיו לאט לאט להוריד את זה ל-50%. מה יהיה 50%? זה 0, נכון? הלמטה למטה זה 0, הלמעלה למעלה זה 100. לאט לאט ולעצור ב-50.
האמת שזה יותר קשה לעצור באמצע הדרך.
בדיוק.
אז פתאום את מגלה שאת משקיעה יותר אנרגיה בלהיות באמצע הדרך. יש לך או 0 או 100.
כי יותר קל לי להתפרץ.
כן.
נכון? הרגע למתן ורגע להחזיק... אז 50%, האם נסכים להגיד שזה מתח? לא נעים. ואז
רק שמשחררים מבינים שזה היה מתח.
בדיוק. אז הרבה, אצל רבים ורבות מאיתנו, הניואנסים האלה הם לא מובנים מאליהם. אף פעם לא עשו את זה איתם. אנשים שאף פעם לא חוו דבר כזה, המוח לא מקודד את זה. אז פתאום, לעשות אפילו 5% מתח, אפשר להכניס 5% מתח לרגליים.
נראה לי שבכתפיים לכולם נמצאים בלפחות 5% או 10% מתח, בלי, ברגיל שלהם, הרגיל שלהם הוא כבר נוגעת, ואת רואה כאן את הקושי הזה, כאילו יש פה אבנים, ולא באמת סתם איזה...
נכון, האבנים זה כבר יותר מ5% אפילו, אבל הנה היכולת לזהות התחלה של מתח. ואם ניקח את זה לבטן, לאיזה בערה בבטן, האם רק שזה כבר עולה לי לגרון, אני יכולה לזהות בערה או אינוחות, או אני יכולה לזהות את זה גם שזה רק מתחיל, רק מתחיל איזה כזה משהו מטריד כזה. ואת המטריד הזה, את החוויה הזאת, אני בעצם רוצה לשתף החוצה.
אבל בעצם, אם אני חושבת רגע בכל, יכול להיות שיותר קל רגע לשחרר, ורק, כי רק אז את מגלה שבעצם היית סטיף.
אבל אנשים לא יודעים שהם בכלל בטנס.
לא, בגלל זה אני אומרת, אז שאת אומרת, אוקיי, בוא רגע נשחרר, לא חשוב אם אני בטנס או לא, אוקיי? בוא רגע נשחרר, ואז אני אומרת, רגע, עכשיו הייתי עם הכתפיים ככה, אז עכשיו אני ככה, רגע.
אבל זה נורא קל להגיד, בגלל שאת מכירה את זה, רוב האנשים בכלל לא יודעים מה זה לשחרר. זה לא, עוד פעם, במודל של אוריינטציה גופנית, ההנחה היא שכל מה שאת תגידי על הגוף שלך הוא בעצם התנהגותי. אז את אומרת לשחרר, אבל אנחנו בכלל משחררים. ומה זה אומר לשחרר? ומה זה אומר לשחרר התנהגויות? ומה זה אומר לשחרר רגליים? אז זה, בגלל זה אנחנו נרד ממש לרזולוציות כאלה. עוד דוגמה מהגוף, זה אם אנחנו נדע להפריד איבר מאיבר. אוקיי?
אוקיי, כמו נגיד רק להזיז את ה...
רק להזיז את הזרוע בלי להזיז את הכתף. רק להזיז רגל בלי להזיז את האגן. רק להזיז את האגן בלי להזיז את עמוד השדרה.
תעד, ביוגה תמיד גם אומרים את להזיז רק אצבע אחת ברגליים ולא את השאר, להצמיד שתי אצבעות ולא להצמיד.
היכולת הזאת היא של להפריד. אז קודם כל, יכולת גופנית, היא דורשת שרירים, היא דורשת ניהול. אבל מה זה עוד הפרדה? לאן זה לוקח אותנו? איך היכולת להפריד דברים עוזרת לנו במערכות יחסים? זאת שאלה.
אוקיי, זה סוג של להיות ענייני, להיות, אוקיי, הוא תמיד מאחר, אבל עדיין אני מאוד אוהבת אותו, כי א', ב', ג', אחרים. אוקיי, אז בוא ללמוד עם הדבר, להסתדר עם הדבר הזה, ולא ניתקע על זה בתור התמונה כולה.
מהמם. אז אנחנו נקרא לזה היכולת למובחנות. אוקיי? אני עושה קודם כל הפרדה. זה שלו, זה הקושי שלו. יש אותי. אני מתמודדת עם דברים אחרת, אני יכולה, אני עדיין אוהבת אותו. זה לא שהתנתקתי ממנו, אלא אני איתו, אני רואה גם את הקושי שלו כשהוא מאחר, אני רואה את החרדות שלו. אבל אני יכולה לייצר איזושהי מובחנות. גם מילד שהוא, סתם לדוגמה, ילדים קטנים שמתחילים לצרוח הרבה פעמים, זה שוטף את ההורים, והם נכנסים לצרכות יחד עם הילד, וזה מטריף אותם ומשגע אותם, ונוגע בעצבים הכי עדינים. והם צודקים, זה באמת
תמיד
אתגר.
תמיד הם גם צורכים בכל מיני מקומות לא קשורים.
כן, ופה האם אני יכולה לעשות מובחנות? זה הילדה שלי כרגע, היא בסטרס שלה, היא לא מצליחה לתרגם את העולם שלה, קשה לה, אבל זה, אני שם, אני לא בסטרס שלה, אני פה... באיזה מקום יציב יותר. אז כשהגוף שלנו ידע לייצר את ההפרדות האלה, הגופניות, המוח בעצם מקבל המון מידע על איך עושים את הדבר הזה, כי לא זה לא משנה אם זה בגוף או זה מול ילד קטן או מול
זוגיות. אז זאת אומרת שאנחנו ממש לומדים, כשאנחנו לומדים להפריד שרירים בגוף שלנו, אז אני בעצם יכולה לעשות את זה זה קשה לעשות את זה לבד, כן צריך בכל זאת הנחיה לזה, אבל נגיד...
שוב, תמיד אנחנו צריכים עוד אדם איתנו כן, כדי...
כדי לראות שאנחנו עושים את זה, כי אנחנו גם...
גם כדי לראות, גם כדי לשתף, ובאמת מה שהזכרתי מקודם זה בואו נתרגם את זה למילים, והנה...
לא, אבל אני רק רגע שנייה מסכמת, כן. אני אומרת כזה שכשאני מתחילה להזיז כל מיני איברים בגוף שלי בנפרד, אני מתחילה גם להבין את העולם שלי אמן. בנפרד, אמן. החוצה.
איזה תרגום אוקיי? יפה.
כן. אז תשתמשי בזה.
ועוד פעם, זה, אני מניחה את הדברים, את התרגיל, את ההנחיה, והנה איזה יופי של תרגום. אוקיי? וכל אדם יהיה לו את התרגומים שלו, שלה. הרבה פעמים, אבל אנחנו נחפש תרגום שיהיה יתכתב באמת עם החוויה הנעימה, לדוגמה. אז את זה נראה הרבה פעמים בעבודה עם טראומה.
פשוט אין לנו כל כך כבר זמן לדבר על זה וחבל, אבל אני פשוט בטוחה שאנחנו עוד כמה דקות נסיים. כן, היה לנו שיחה מרתקת, ואנחנו נמשיך אותה עוד מעט אחר כך, אולי אפילו שוב. רציתי רק להגיד שאתם, את ותמיר, תהיו בכנס של מכללת רידמן והפורטל לתזונה בריאה.
Eat Well.
כן, Eat Well, ואז יש את הכנס הכי גדול.
נכון, זה כנס שנקרא Inspiration 2022.
נכון, והוא יתקיים במרכז וול, בבר אילן, בדרך כלל. חמישי, שישי, שביעי,
נכון, שם אנחנו נעשה את הסדנה, איזושהי סדנה הרצאתית כזאת, ונגיש את אותם חומרים, את זה, אבל על במה.
כן, אז יהיה יומיים תמימים, בין 8 עד 5, עם כל המטפלים, מרפאים, אנשי נפש, יש שם רשימה מאוד מכובדת, ראיתי אותה.
אני כן אגיד גם שבעצם בעבודה שאנחנו עושים, יש גם התייחסות לעולמם של גברים.
בנפרד.
הרבה פעמים אנחנו ניתן גם תשומת לב לחוויית דיכוי וקושי שגברים עוברים בתהליך הסוציאליזציה שלהם פה בארץ ובכלל בעולם, שלא כל כך מקבלים קול למה גבר עובר פה בזמן שהוא גדל. וזה גם מקום שהוא חלק בלתי נפרד גם מהקורס שלנו, וגם דיברת על תמיר, משהו שתמיר מוביל. אז... מי שמעניין אותם, אז גם יכולים להיכנס גם לאתר של תמיר אשמן, ושם גם לראות חומרים, כן? יש יום עיון לגברים, יש המון דברים שקורים גם מול גברים, גם מול התקפי זעם, וגם הכנס היפה הזה של Eat Well ורידמן.
יופי, נהדר. אז אני ממש שמחתי לדבר איתך, מאיה בן יעקב אשמן.
תודה רבה על הזמנה.
מטפלת ואינטגרציה גופנית.
אוריינטציה.
אוריינטציה, סליחה, אני כבר בתרגום.
אבל זה באמת...
אני כבר מתרגם.
את צודקת, זה באמת אינטגרציה.
היה לי לעונג.
תודה רבה.
ושיהיה בהצלחה ולטפל בכל ההתקפי זעם, אפילו הקטנטנים שלנו, זה ישפר את העולם לגמרי.
נכון. ומי שצריך מוזמנים לפנות אלינו.
נהדר. אז אנחנו נסיים, אני הייתי ורד מצפי, מאיה בן יעקב אשמן, כנס ביולי למי שירצה, Eat Well, אפשר למצוא על זה עוד פרטים בחוץ. וזהו, אנחנו נסיים ככה בשיר של שלמה ארצי, ויום נעים.
תודה.
תעשה כל יום דבר כן, שמאז ומתמיד מפחיד. היום אתה חי, מחר מת, ההווה זה עתיד. שכח את הפקולטות, שכח את הפגיעות בך. תשתדל לחיות בסוטון, עוד הוא רחוקה, אבל תיסע. שב תחת את זית, בטבע המושלם להקביש את כוח בעולם שיצור אותך מלהרגיש. אתה תמיד המלך, אין אף אחד מעליך. תצטרף ללהקה קטנה בדרך, הם מחפשים זמר לשיר את השמחה. תהיה כבר אמיתי איתי, תרקוד תרקוד ביום שישי, תרקוד תרקוד ביום שבת. אתה המלך הגדול, אתה לא זן פוליטי, אתה לא זבוב שאף בחדר. מה יש לך, מה יש לך, תהיה כבר אמיתי. ואין כל דבר, כל דבר, בסביבה. חבק שוב את אורך, את חברך אל תעזור, תפליגוניותיך את כל הים עד קו החוף.
תלך
יחף בנובי, אל תילחם כשיש ברירה, תן לה לשתות לך את השוקו בתוך דירה סגורה.
לאן שלא תיסעתי כאן,
לאן שלא תיסעתי כאן, שני גדים ותוכיפה, אבל אחי, אבל אחי בבית זה עם המשפחה שלך.
אל תחכה,
אל תחכה לאלה.